הערב אני מציע שמקום לקרוא, פשוט נדבר על מה שיש, ותקורו לבד שלנו. כי פשוט זה מתארך יותר מדי. אז אני אנסה לסכם את הנקודה שאליה הגענו, ולנסות לסכם את, את מה שיש בהמשך. הנקודה שהגענו אליה, שהרב מדבר על האתיקה ההלכתית של איסורים, כמקבלת את האיסורים כדבר רע, כמקבלת את האיסורים כדבר שאפשר להילחם נגדו, ואת זה הוא רואה כעולה בקנה אחד עם התפיסה של אדם המודרני, כי אדם המודרני, כשהוא רואה דבר שהוא רע, הוא נלחם בו. ואפשר להרגיש בצורה ברורה את ההזדהות שלו עם היכולת לומר בכל רם, במסגרת דתית, שיש רע ושאני אלחם ברע, שזה דבר בעל משמעות עמוקה. אבל כאן ההבדל בינו לבין אדם המודרני מגיע בכך שבניגוד הייתי, אני חושב, אנחנו חושב שהוא אומר, שהכמיהה המודרנית היא לבטל את האיסורים, הדת, מה שיש לה להציע לאדם המתייסר, הוא להבין שצריך לקבל את, זה לא אומר שלא צריך למזער את מקום האיסורים בחיים, אבל צריך לקבל את הנתון שאין לנו שליטה מלאה על החיים שלנו, ומה שצריך לעשות הוא לתת משמעות לאיסורים. והאופן שבו הדת עושה את זה, הוא על ידי זה שהיא מעמידה את האדם מול ישות שהיא חזקה ממנו, שהיא מעליו, שהיא זאת שקובעת את גורלו. כי אני חושב שהכמיהה הכי חזקה של בן אדם, של החברה האנושית, אולי נאמר, לא של אדם פרטי, הוא לייצר לעצמו מערכת של ביטחון. ביטחון כנגד כל הפגעים שמאיימים עליו, אם זה ביטחון אישי, נגד גנבים, נגד אויבים, אם זה הצורך להשיג בריאות, אם זה בתחום התזונתי, בתחום הכלכלי, בכל התחומים האלה הציוויליזציה כולה שואפת מראשית ימיה לשליטה, לביטחון. מה שמיוחד אולי באדם המודרני זה לא עצם הכמיהה אלא היכולות האדירות שהוא פיתח כדי לתת מענה לצרכים האלו. פיתוח של דרכי תחבורה, הם השפיעו באופן עצום, הגלובליזציה, על שינוע של סחורות, על התזונה בעולם, והידע הרפואי שהתפתח במאה השנים האחרונות, עם כל הפיתוחים. היום האדם חש יותר בטוח בעצמו, ואני רוצה לפעם לחזור, הגריד רואה בזה דבר חיובי. זה חיובי שהפעולה האנושית הזאת שמנסים לייצר ביטחון, אבל העודף ביטחון הוא גם בעיה רוחנית. הוא גם בעיקר אשליה. זוכר פעם היה רופא שגרה פה בשכונה, דוקטור פישר, לא מהקוסמטיקה, אלא רופא עיניים. זוכרים אותו? לא. מוישה פישר, הם גר במודיעין. באותה תקופה הטבת, רצתה לעשות ניתוח לייזר, שאלתי אותו, מה דעתו כרופא? אז הוא אמר לי, המכונים שמציעים 100% הצלחה, הוא אמר, אל תתקרב עליהם, כי אין 100% אצל בני אדם, אין דבר כזה. אין, רק הקדוש ברוך הוא 100%. ואנחנו כבני אדם חותרים כל הזמן, אנחנו כאילו משווים שיהיה 100%, שהכל יהיה בטוח. זה הולך ביחד עם תופעה רוחנית, כמו היא תופעה כלכלית, שבעיניי היא תופעה גם בעלת ממדים רוחניים, ואפילו היא מחלה, וזה עודף ביטוחים, שהם בעיקר נועדו לתת לנו תחושה או אשליה שאנחנו שולטים בחיים, אין הפתעות. הפלאפון תמיד יהיה, אנחנו נבטח את המכונת כביסה, נבטח את את המזגן, נבטח הכל, את החיים שלנו, רק שהביטוח הכי אמיתי הוא ביטוח חיים. ביטוח חיים לא אומר שאנחנו נחיה, הוא רק אומר שאם לא נחיה, אז אנחנו לפחות נערכים לאפשרות הזאת, כן? אבל העודף ביטוחים הזה, שהוא שוטף היום את החברה, כולכם בטח חווים את זה, כל מיני טלפונים מעצבנים מחברות שקניתם מהם, כל מיני מכשירי חשמל, לעשות כל מיני ביטוחים, אתה לא מקבל אותם? אולי רבקה עונה לטלפון. אני חושב שרבקה עונה לטלפון. אבל אין, אז אי אפשר לתאר את זה, כן? מהמכונת כביסה, מהמייבש, מהזה. עכשיו, אני חושב שביטוח הוא דבר חשוב. כלומר, חייבים לדעתי לעשות ביטוחים בסיסיים, אבל העודף ביטוח הזה הוא ביטוי למצב נפשי. והמצב הנפשי הזה הוא מצב שלא יודע לקבל חוסר, הוא מצב שחושב שיכול להגיע לשליטה מוחלטת, וזאת אשליה גדולה מאוד. ומי שחי באשליה כזאת, הוא גם לא יכול לתת משמעות לאיסורים שלו, כי הוא משלה את עצמו שהם לא יהיו. ואני חוזר, הגריד לא קורא לקבל איסורים, הוא בהחלט קורא, הוא קורא, הייתי אומר, לכמה שיותר מלחמה באיסורים, במיזור שלהם, אבל הוא גם קורא לקבל את הנקודה היסודית, שכן האדם לא יכול לשלוט לגמרי בחייו, האיסורים הם ביטוי לדבר הזה, ומה שאדם צריך לעשות הוא דבר אחר, הוא לתת משמעות לאיסורים שלו. והייתי אומר, ייסורים, וזה הוא ידבר בעיקר במסה הבאה, שאני מקווה להתחיל אותה בקרוב, הלוואי בשבוע הבא, שהוא בעיקר מדבר על שהייסורים הם סוג של התגלות, אלוקים מתייחס אליך. נכון שאתה לא אוהב את האופן שבו הוא מתייחס אליך, אבל הוא מרחיב שם את העירייה, הייתי אומר, הייסורים הגדולים ביותר הם הסתר פנים, שלא אכפת לו ממך. אבל אם הוא מייסר אותך, זה אומר שאכפת לו ממך, יוצא לי לדבר על זה עם תלמידים בישיבה, אתה להעיר להם, אתה לא להעיר להם, אני אומר, תדעו, מהירים לבן אדם, זה אומר שמאמינים שהוא יכול לחרץ, מהירים לבן אדם, זה אומר שאכפת ממנו. נכון, לא צריך להיכנס לעודף הערות, אז אני גם לא טיפוס כזה, אבל דווקא לא להעיר, הרבה פעמים, הוא מכה יותר גרועה, זה אומר שלא אכפת לי ממך. פעם שמעתי שהוא מאוד מאלף, אבא שלי, הוא היה מעביר שיעורים, זכר הרב סולובייצ'יק, וזה יום לימוד, אבא שלי, הוא היה מעביר שיעורים, וישיב אוניברסיטה בארץ, היו מארגנים ביום ירושלים, השנה הם לא קיימו את זה. היו מארגנים איזה שיעור כזה, שיש שם תורה בצור היום, שיעורים בזכר הרב סולובייצ'יק, ומתמיד האחרון היה אבא שלי. שנה אחת הוא דיבר על סגנון ההוראה של הרב סולובייצ'יק, שהיה מורה קפדן בצורה שקשה לתאר. גוער בתלמידים וצועק בכיתה, וכן, ממש. לא בתקופות שאני קראתי אותו, כי כשאני קראתי אותו היה סבא נחמד, אבל בצעירותו הוא היה כמו איזה הרגש, מילה בה מתפרצת. והוא ישב באותו שיעור אבא שלי, מי שמכיר את אבא שלי הוא בדיוק ההפך ממנו באופי. הוא רגוע, הוא לא צועק, הוא לא גוער, הוא יסודי, הוא לא סוער, זה משהו שונה לגמרי. והוא ניסה באותו שיעור לתת לעצמו דין וחשבון, איך יכול להיות שהרב סולובייצ'יק היה מורה קפדן שחזל אומרים, לא הקפדן מלמד. וזה היה מאוד מעניין, לראות איך הוא עושה כאילו, זה דין וחשבון עם הדמות של הרב שלו, שהוא בעצם נגד מה שחזל אמרו. והדבר המרכזי שהוא אמר באותו שיעור היה, שמובט לאחור הוא אומר, הקפדנות באה מאמון עמוק שאנחנו לא דורשים מספיק מעצמנו. והקפדנות באה מאהבה, והקפדנות באה מאכפתיות. הקפדנות באה מזה שהוא התייחס אלינו. וזה פחות או יותר הדבר המרכזי שנמצא פה, זה איסורים. זה לא נעים, אנחנו לא היינו רוצים אחרת. אנחנו לא תמיד מבינים למה הוא החליט להקפיד איתנו. אבל הוא מתגלה אלינו כשהוא מקפיד איתנו. הוא מתגלה אליי באופן אישי, כי רק אני חולה במחלה הזאת, כי רק אני שם. וזה במסה הבאה. במסה הזאת בעיקר הוא מדבר על כך ש... העמדה הדתית, שאדם יודע שהוא חלש, או שהוא מתחת אלוקים, הוא נותן לו את הכוח לקבל איסורים. ממילא הוא גם יכול לתת לו כוח, לתת להם משמעות. והוא מדבר ממש בעמודים האחרונים של המסה הזאת, על איסורים כסוג של התגלות. קדוש ברוך הוא מתגלה. כמו שהוא מתגלה לאיוב מן הסערה, הוא מתגלה גם לכל אחד מאיתנו, כשהוא מסמן אותנו ברשימה של החולים, ברשימה של הבעיות, והיות וכך הוא נכנס פה לתיאור, וזה תיאור שנמצא אצלו בעוד מקומות בכתביו, צריך לדעת, הוא מאבני הפינה של הכמעט אקסיומטי אצלו, בכל הכתיבה על החוויה הדתית, וזה ההצגה של החוויה הדתית כפעולה דיאלקטית ולא כפעולה הרמונית. או בלשון אחרת, לא כאיזה פעולה של שלווה, בוא תתרפק, הוא המקום הראשון והבולט ביותר בכל כתביו, שהוא מתאר את התפיסה הזאת, ויוצא במילים מאוד חריפות נגד התפיסה הרומנטית של הדת, זה באיש ההלכה, והרה ארבע, ממש בראשית החיבור. שם הוא יוצא במילים מאוד חריפות, יש שם גם הד מאוד ברור של התקופה שבה זה נכתב, שזה תקופת מלחמת העולם השנייה, הוא רואה את הרומנטיקה של התפיסה הדתית כקשורה ברומנטיקה ששתפה את אירופה במאה ה-19, שהוא מפורש כותב שם, שהוא רואה את הנאציזם כתולדה של הלאומיות שנולדה מהרומנטיקה, והוא קורא שם לרומנטיקה ממש נביאות שקר, ומי שמציג את הדת כעלמי מנוחות ינעלי זה הבל ושטות. דת היא משהו שונה במהותו, היא פעולה דיאלקטית, היא פעולה שיש בה עליות ומורדות, ומכאן דיברנו על זה מחלת המסה הזאת. התיאור של הכתיבה שלו כאקזיסטנציאליסטית דתית, היא על שום שהיא מניחה שהחוויה הזאת ראויה לתיאור, ראוי לשתף אנשים בחוויות, היות וחוויה הזאת איננה חוויה פשוטה. והיא לא חוויה פשוטה כי באופן מהותי זה צריך להיות כך, זה אימננטי שהיא חוויה לא פשוטה, וזאת משום המרחק בין האדם לאלוקים, והרצון של האדם להתקרב, וההירתות שלו כשהוא מבין את גודל המרחק. מה שבמקומות מסוימים בכתבה הוא יצטט הרבה את הפסוקים ביחזקאל במרכבה על החיות שהולכות רצוב ושוב, אתה מנסה להתקרב ומתרחק, הוא מאוד אוהב להשתמש, וגם פה הוא עושה את זה בדברים של הרמב״ם שמדבר על אהבה ויראה, איך אדם אוהב את הקדוש ברוך הוא כשהוא מתבונן בבריאה, הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, וכשהוא מתחיל להתקרב אז הוא פתאום מרגיש את החום הגדול, ואז הוא נרתע לאחוריו, וזה מה שהוא משתמש כאן, והרתיעה הזאת לאחוריו, כלומר הדיאלקטיקה של החוויה הדתית, בעיני הגריד, זה הנתינת של מתנה לאדם, שידע שהוא מוגבל, שידע להיות מובס, שידע שהוא לא יכול לשלוט לגמרי בחיים, ואת זה הוא לומד בחוויה הדתית, וזה טבעה של חוויה הדתית, וזה מי שמחזיק את הספר הזה, הוא מדבר על החיפוש אחר אלוקים, וההירתעות, והוא מצטט כאן, תוכלו לראות, בסדר, אני פשוט רוצה לעשות fast forward היום, כן? תוכלו לקרוא אחרי זה בבית, הדברים דעתי די ברורים, ומי שיש לו שאלות שיבוא וישאל אותי, בסדר? הוא מביא פה את הרמב״ם שתיארתי, הוא מדבר על דברים, על תהילים חטא, שהוא מאוד אהב את התפיסה הדיאלקטית שם. ועל הרקע הזה הוא נכנס בקטע שנקרא תורת האדם ביהדות, ותראו איזה תרגום הוא עושה כאן לדברים של מיכה, הגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, אז תראו מה התשובה שהרב סולובייצ'יק נותן, מיכה נתן את התשובה שלו, כולם מכירים, סוד חסד, צדקה, שנייה לכת, תראו מה הרב סולובייצ'יק כותב, זה בעיניו עיקר היהדות, כי אם נתקדם באומץ, לגבור על כל התנגדות, כלומר להיות אוהב, לנסות כמה שיותר להעצים את האנושיות שלנו ואת הכוחות שלנו, לא להיות שפופי קומה. לכבוש את הטבע, אבל לסגת בהכנעה. להביא מפלה על עצמך בששת הניצב אל מול אלוקים. לדעת גם את הגבול. לדעת שיש גבול לכוח האנושי. לדעת שיש אלוקים. והאמת היא שהדברים האלה חוזרים לחטא גן עדן. הוא לא מביא את זה פה, אבל אני אוסיף את זה. שהרי חטא גן עדן הוא הכנסה של מימד של תחרות בין האדם לבין האלוהים, הנחש שהוא מפתה את חווה, אז הוא אומר כי יודע אלוהים, כי ביום וייתם כי אלוהים יודע טוב ורע, והוא הכניס שם הנחש מימד של תחרות, ואני אומר, זה גם לא כתוב במסה, אבל שדומני שמתבוננות בפסוקי התורה, אני חושב שאחד, אולי הרעיון המרכזי של התורה הוא שאדם יחיה בתודעה שהוא חי לפני השם. שהוא לא יחיה בתודעה שהוא מזין את עצמו, שהוא מחלקל את עצמו, שידע שיש ישות אלוקית שהוא עומד לפניו. ואם האדם יודע את זה, זה לא ידיעה מופשטת, אין בתורה אף פעם ידיעות מופשטות, אלא זה מחייב. יש מזה נורמות שמתחייבות, כי מי שמכיר את האלוקים מתחייב מזה שהוא ילך בדרכיו. ולכן העמדת התודעה שאתה עומד לפני השם, יש בה תביעה מוסרית מאוד עמוקה, יש בה תביעה לדאגה לחלשים, יש בה תביעה לנתינה, יש בה ממד מוסרי מאוד מאוד עמוק, אבל זה רעיון שחוזר בתורה לאורך כל הדרך. החטא הגדול הייתי אומר של הציוויליזציה של ספר בראשית, שהשיא שלה הוא בפרו, זה שהם מצליחים להשיג לעצמם ביטחון, אז פרו שאומרים לו שלח את ישראל, מה הוא אומר? לא ידעתי את השם, לא ידעתי שיש דבר כזה, וזה הולך יחד עם האימפריה המצרית, כי המצרים העמידו אימפריה שסיפקה את כל צרכיה, ויציאת מצרים, כולם מוביל, אדמנו זה לפני פסח, אני חוזר לדברים, כולה היא קריאה לבנות ציוויליזציה שונה, שאתה יודע לעמוד לפני השם. זה כל הלב של המסה הזאת, שאדם יפיק מהחוויה הדתית, שהוא לא יכול לשלוט לגמרי בחיים שלו, ושידע שהוא נדרש לכבוש עד קצה גבול היכולת שלו, ולהיכנע. ולדעת שיש תבוסה. שהגריד מצטט פה בהמשך, הוא מדבר על חשיבות היכולת להיכנע. הוא לוקח פה רעיון שנמצא אצלו במקומות אין ספור בכתבים שלו. עסקנו בזה במסגרת על אהבת התורה וגולת נפש הדור, כבר אז אמרתי על הפרובלמטיות בעיניי של המקור לתפיסה, אני גם מעדיף לדבר קצת שונה ממנו, אבל צריך לדעת, זה אבן הראשה בהגות הדתית שלו, שהתביעה המרכזית של הקדוש ברוך הוא מאדם, זה בחינת אברהם והעקדה, שיקריב קורבן. העקדה הוא אב טיפוס של מה שנדרש מכל אחד מאיתנו. כלומר, אם הרבה רגילים לקרוא את העקדה, שזה מה לא לעשות, כן, היה לי פעם ספר ילדים, שגרנו באמריקה, באנגלית, על אבא דוב, שעשה שיעורי רכיבה באופניים לדוב הקטן, והוא כל הזמן נופל מהאופניים ועושה טעויות, ובסוף כל שיעור, כל פעם שהוא נופל, הוא אומר לבן, זה היה שיעור, מה לא לעשות? ואז הספר נגמר, שהם חוזרים הביתה, והילד רוכב על האופניים, והאבא כולו עם פלסטרים על הרמה כזה, עם הלשון בחוץ, והילד אומר לאמא, הדובה, איזה יופי של שיעור היה. אם יש אנשים שכך אוהבים לקרוא את חלקים גדולים של ספר בראשית, הם כאלה. כן, מכירת יוסף, יש שם כמה קטעים שמלמדים גם מה לא לעשות. הם מלמדים איפה בני אדם יכולים להגיע. ספר בראשית, אני אתן איזו תורה שלי. ספר בראשית הוא ספר שמתאר את הציוויליזציה, את היצרים האנושיים, את הסכסוכים האנושיים, איפה בני אדם מגיעים, ומספר שמות, שזה בעיקר בספר דברים, התורה מנסה לעשות פרמוט מחדש לאנושות, עם ישראל ביציאה למדבר, כלומר, התפרקות, זריקיו של כל הציוויליזציה לאחור, לבנות הכל מחדש, זה ספר דברים, בארץ ישראל, חברה שתדע לא לשעבד חלשים, חברה שתדע לעזור לחלשים, חברה שתדע לתקן כמעט את כל העוולות החברתיות, שמתוארות בספר בראשית. וכאן אני חוזר לעקדה, עקדה הרי זה ודאי לא אהב טיפוס, מה מישהו חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה שנשחט את הילדים שלנו, תורה הרי נלחמת במולך בצורה שקשה לתאר אותה, אבל הרב סולובייצ'יק בחשיבה המופשטית שלו, העקדה הוא אהב טיפוס לחוויה הדתית, כמו שאברהם אבינו, כלומר כשאנחנו רואים את זה בתפילת זיכרונות, כן, זכור את העקדה, כאילו תראה את המסירות נפש היוצא דופן שלו, הרב סולובייצ'יק אומר, זו תביעה לכל יהודי, תהיה כמו אברהם אבינו. וכל יהודי נדרש להקריב קורבן, זה עיקרה של ההלכה. זה עיקרה של העמידה לפני השם, זה התבוסה, והוא מאוד מאוד אוהב להזכיר, וגם פה הוא מזכיר, זה נמצא ברעיונות על התפילה, זה נמצא בכל מקום שהוא יכול. את המדרש שבטנך רימת חיטים סוגה בשושנים, שהוא מתאר שם את התאווה שיש לחתן לקלתו, ואז היא רואה טיפה דם, והם פורשים. הכניעה הזאת, שאתה מוותר על תאוותיך, שאתה מוותר על הרצונות שלך, שאתה יודע שיש מישהו מעליך, זה רעיון שהוא פה מתאר אותו מאוד יפה, ופה הוא בני רעיון, ובזה הוא מסיים את המסה, וזה גם אנחנו נסיים, וזה הכותרת שנקראת, הכבוד שבתפוסה. אנחנו רגילים לחשוב שאדם מובס הולך מושפל, הולך עם ראש באדמה, הולך, כמו שאומרים, עם זנב בין הרגליים, שהוא לא היה יכול, וזה בין היתר בגלל האשליה שתיארנו קודם, כי הוא חושב שהוא היה יכול. ולכן להפסיד, אם אתה מפסיד במשהו, שאתה חושב שבכוחותיך לנצח אותו, אז אתה מובס בהשפלה. אבל אם אתה מובס, כי אתה יודע פשוט מי אתה, כלומר הייתי אומר, הרעיון שהוא בונה כאן הוא שהייסורים שמים לאדם גבול שיקיר מי הוא באמת. הוא ירחיב בזה מאוד מאוד במסע הבאה. כשהוא כותב שם, יש שם עמודים הכי מרגשים בכל הספר, הוא מתאר מה הוא חש וחווה ביום שהוא התבשר שהוא חולה בסרטן. אז עוד נקרא את זה שם, אבל אחד מהדברים שהוא מתאר, פתאום למדתי שאני אמות יום אחד. כי הוא מדבר שם על הכחשת המוות. רובנו מדחיקים את הרעיון הזה. פעם היה איזה סטיקר בשנות ה-70, סטיקר מזעזע בעיניי, אבל בהקשר של תאונות דרכים, היו מכוניות היה כתוב, לי זה לא יקרה. וזאת אשליה אנושית. והוא מדבר שם כאילו, איך דרך האיסורים, למדתי מי אני? למדתי את הגבולות שלי, למדתי מה אני יכול לעשות. אני הזכרתי פה באחד מהשיעורים הראשונים, שהטעויות שלנו זה הדבר הכי אותנטי שלנו. ואם אני רואה את החולשות שלי, את המגבלות שלי, אז אני יודע מי אני. וכשאני יודע מי אני, עכשיו אני יכול להיות בן אדם אמיתי, עכשיו אני יכול באמת להיות, ואז אני יכול גם להיות עם תבוסה וכבוד, כי התבוסה היא לא כי אני לא ממצא את הכוחות שלי, אלא כי אני ייצור מוגבל, ועכשיו אני מבין מי אני, אז עכשיו אני יכול להיות אמיתי. זה הציון כאן של הכבוד שבתבוסה, ואז היסורים מדבר שמעצבנים אותי, או דבר שאני מרגיש שהם משפילים אותי, הם הופכים להיות מסע לגילוי העני. זה הופך להיות מסע לגילוי המגבלות של האנושיות, והמשמעות שאפשר להעניק לאיסורים, הם בגלל שהמסע הזה נעשה על ידי הדת, כלומר על ידי העמידה של האדם מול האלוקים, אז הדבקות באלוקות היא זאת שנותנת את המשמעות לחיים. רעיון שאני מאוד חש אותו הרבה פעמים בראש השנה, בתפילה, נותן תוקף, זה מאוד חזק, אני חושב, הוא שמצד אחד מציינים את שפלות האדם. יום שממליכים את הקדוש ברוך הוא חיי העולמים, ומדברים כמה האדם שפל וחלש ורגעי. ואז במעבר מאוד חד, בין האדם להבל גמר, לבין ואתה ומלך חי וקיים, אנחנו אומרים, אבל יש מישהו שיכול למצוא משמעות לחיים שלו, כי למרות שפלותו הוא יכול להידבק בך, הוא יכול להלל אותך, הוא יכול לשבח אותך. וככה הדת מצד אחד, העמידה של האדם מול הנצח, היא נותנת לאדם את החולשה שלו, את הידיעה העמוקה של כמה הוא ייצור מוגבל, אבל היות והיא נותנת לו גם אפשרות לדבוק בתוך העולמים, אז זה מה שנותן משמעות וחיות לאדם, וזה הוא גם יכול למצוא איזושהי גאולה או נחמה מתוך המוגבלות שלו. אז אנחנו מסיימים בזה את המסע הגישה הלכתית על היסורים, שעה טובה. נמשיך במין הסערה בשבוע הבא. בסדר? כדאי, זה מסע מנהדרת. בסדר?